לשם שמיים, פודקאסט התרבות של בית הנסן, מרכז לעיצוב מדיה וטכנולוגיה בירושלים, ומגזין האמנות והתרבות ערב רב. רונן אדלמן ויונתן אמיר מארחים יוצרים ויוצרות מעולמות הקולנוע, ספרות, אמנות מחול, עיצוב ומוזיקה.
habla en otro idioma y mi autobiografía la escribo en tercera persona. הם נולדו בארגנטינה, למדו תיאטרון וספרות יידית, והפכו לשתיים מהדמויות המשפיעות בעולם האמנות בישראל. הם הקימו בית בירושלים, אך נודדים ממסוקות ברחבי העולם. מנהלי מוסד אמנות שרואים את עצמם כיוצרים אנטי-ממסדיים, וחובבי שירה ואמנות אנרכיסטית שבין תפקידיהם ניתן למצוא עמדות מפתח באקדמיה. קוראים להם לאה מאויז ודיאגו רוטמן. הם קבוצת סלמנקה שמציינת בימים אלה 20 שנות פעילות, והם האורחים שלנו היום בפודקאסט לשם שמיים. אני יונתן אמיר.
שלום, ואני רונן אדלמן.
שלום לאה ודיאגו.
שלום, שלום.
שלום לכם.
טוב, הפעם אנחנו באמת צריכים להתחיל בגילוי נאות. אנחנו מכירים את לאה ודיאגו מעל 20 שנה. ואנחנו גם חברים ושכנים בבית הנסן.
מצד שני, אפשר לומר שהביקורת הראשונה שאני פרסמתי, שהייתה שלילית ביותר, הייתה לאה ודיאגו, אז אנחנו שומרים על מקצועיות.
לפני יותר מ-20 שנה קיבלתי יום אחד טלפון מאיזה בחורה צעירה, אני גם הייתי צעיר, במבטא ארגנטינאי, ושאלה אותי, איך מדפיסים מגזין? כאילו, מה עושים? ואני שאלתי, מי זה האנשים האלו שאתמול ירדו מהאונייה, והיום הם כבר רוצים להוציא מגזין אומנות?
השאלה הייתה, המדויקת הייתה, כמה DPI צריך לתמונה כדי להדפיס אותה, ואיכות מלאה ודפוס.
כן, וזה נכון, אוקיי, אז אני חוזר בי. ומאז עשיתם כמה פרויקטים. רק נסיים עם הגילוי נאות, אני גם ערכתי איתכם ביחד את הספר של אומנות עכשווית בירושלים בתחילת המאה ה-21, על הערת שוליים והכתב עת ואיורי ההערה. ספר נפלא, מי שלא קרא כדאי שיקנה ויקרא. ועוד עשינו הרבה דברים ביחד. אבל באמת זה הזדמנות, חוגים 20 שנה לסלמנקה. אז אולי באמת תתחיל לספר איך הכל התחיל.
אז בעצם זה התחיל בבואנוס איירס. אני החלטתי לבוא לישראל, האחים שלי היו כאן, וגם בעקבות באמת חינוך ציוני שקיבלתי, ומבחינתי זה היה ברור שאני אמורה להגיע לישראל. וגם מאוד רציתי ללמוד תיאטרון, ובבית שלי זה היה משהו שהסתכלו על זה לא בצורה הכי יפה, שזה המקצוע שאני בוחרת. אז אמרתי, אוקיי, בוא נעשה את שני הדברים ביחד. אני אלמד תיאטרון. אז בעצם הלכתי לסוכנות, כי באתי כעולה חדשה, ואז אמרו לי שיש בחור שקוראים לו דיאגו רוטמן, שגם בא ללמוד תיאטרון. ובדיוק ראיתי את הטופס שלו על השולחן, וגנבתי את הטלפון שלו מהסוכנות. אז התקשרתי אליו ודיברנו בטלפון, ואחר כך נפגשנו במעונות.
נכון.
בעצם הכרנו בתל אביב, שם התחלנו את הלימודים שלנו, גם אני וגם דיאגו.
אז שני סטודנטים לתיאטרון, עולים חדשים, בני 20, מתגלגלים פתאום לעשות רצף של אירועי אמנות פלסטית?
בירושלים.
אוקיי, אז אחרי שאני התחלתי את הלימודים שלי בתל אביב, בחוג לתיאטרון, עזבתי אחרי מספר חודשים ונסעתי לאירופה, וכשחזרתי, כך יצרתי קשר מחדש עם לאה, ככה התחלנו את היחסים שלנו כזוג, ואני עברתי לירושלים, והתחלתי לעבוד במקום שהיה נקרא בית ארגנטינה, בשערי חסד בירושלים. שם התחלתי לעבוד כספרן, ולארגן מספר תערוכות במסגרת הפעילות של בית ארגנטינה, תחת השם סלמנקה אבנטוס קולטורלס, זה היה בספרדית.
מדברים על סלמנקה, אזי תסבירו את השם.
בעצם סלמנקה זה אולם גידם, זה התרגום המילולי, אבל זה חסר אולם. והכוונה באמת, בהתחלה אם זה היה קשור לזה שהמקום איפה שדיאגו התחיל לארגן את הפעילות הזאת, היה מקום רעוע קצת מבחינת האפשרויות שלו. אחר כך זה בא גם לבטא את ההרגשה הזאת של להיות ניידים. בהתחלה באמת השנים הראשונות שלנו, כל האירועים שארגלנו היה כל פעם במקום אחר, אז איכשהו התקשר גם לזה.
אז בעצם גם בבית ארגנטין אנחנו הצגנו את העבודה הראשונה שלנו המשותפת. השם שלנו בהתחלה היה תיאטרון סלמנקה, או סלמנקה תיאטרון.
אבל אני רק אגיד שבעניין שאיך התגלגלנו לירושלים, אז דיגו התחיל גם ללמוד כאן באוניברסיטה העברית, פולקלור יהודי ויידיש, ואז כשאני סיימתי את לימודי התיאטרון בניסן נתיב בתל אביב, אחרי
כשחקנית.
כשחקנית, והיינו באמת כבר 3 שנים במערכת יחסים תל אביב-ירושלים, וזה לא היה קל לתחזק את זה, אבל עשינו זאת. אז החלטתי לעבור לירושלים כדי שנוכל באמת לעבור לגור ביחד, ואז התחלנו גם ליצור ביחד.
אז היצירה הראשונה שלנו הייתה הירוריה של מלכה בגלות, שבעצם לאה לבד הופיע לבמה, וזה התחיל בבית ארגנטינה, אחר כך הזמנו
את... ואז קראו לכם תיאטרון סלמנקה.
בהחלט, כן, דיאגו, וגם הגדרנו את זה כדיאגו היה המחזאי בבימאי, ואני הייתי השחקנית באותה עבודה.
עד שהזמנו את עדס אופרת, אנחנו רצינו בעצם להופיע במקום יותר משמעותי, אז שמענו שיש מנהל לזירה בינתחומית בירושלים, שקוראים לה הדס אופרת, אז אנחנו הזמנו את האישה הזאת שתבוא לראות את המופע שלנו, ופתאום כשהגיע התגלה כגבר גבוה, והוא בא לצפות בקבוצה, כי הגדרנו שיש קבוצה של אמנים שפועלים בהרבה תחומים, צילום, תיאטרון, אמנות פלסטית, עוצרות, והוא הגיע. הגיע צפה במופע, הוא מאוד התלהב, הזמין אותנו להופיע בזירה בינתחומית, ושאל בסוף המפגש איפה כל חברי הקבוצה. ואז ענינו לו שכל הקבוצה נמצאת באותו רגע מולו. וזה התחיל בעצם את הפעילות שלנו כסלמנקה עם המעבר לזירה בינתחומית, וזהו.
אחד העבודות הראשונות שלכם זה כפר פיטיומקין, וזה מאוד, אני חושב שזה אולי מצביע עליו שאולי על אחת הטקטיקות האומנותיות שאתם עובדים בו. כמו, הגדרתם קבוצה, ובסופו של דבר זה צמד שאין מאחוריו כלום, כמו הכפר.
הוא הרבה, הוא הרבה.
או הרבה, אז זהו. אז, וזה סוג של טקטיקה שמלווה אתכם לכל העבודות. נרחיב על זה אחרי זה יותר, על המוזיאון העכשווי, וכל מיני הגדרות של דברים מאוד מאוד גדולים, שאתם קודם אולי מקימים ואז מכניסים את התוכן, או...
כן, אני חושבת שזו פעולה כפולה. זה כמו, למשל, באמת עם כתב העת, תיארת שוליים, שלפני שפנינו לאומנים אחרים, רצינו להוציא משהו, להראות לעולם שיש משהו, יש אנשים שעושים את זה כבר.
אנחנו הוצאנו את הכתב העת תיארת שוליים, כי הייתה לנו תחושה שאין כתב העת ראוי לאומנות בארץ. ואנחנו אמרנו, אז אנחנו נבוא ונעשה את כתב העת שחסר כאן, וככה בעצם נביא לישראל את מה שלנו נראה חסר.
ואת זה עשיתם כאנשי תיאטרון עדיין, אני מבין.
זה היה במעבר, זה היה במעבר. זה היה כשהתחלנו את כפר פוטיומקין באמת, שכפר פוטיומקין זה איזה מושג שבעצם מבטא איזו פסדה שבא להסתיר משהו אחר שמתקיים, ומבחינתנו זה היה גם לגלות או להביא לידי ביטוי כל מיני תופעות שראינו בהם משהו קלוקל מבחינת התרבות והפוליטיקה בישראל. זה היה דרך שלנו להתחיל איזה סוג של יחסים אומנותיים ופוליטיים עם המציאות שסובבה אותנו. ומבחינת מה שאמרת לגבי להגדיר משהו שאולי בעצם זה משהו אחר בהקשר של הקבוצה, נכון שאנחנו צמד, אבל כן, זה לא שהקבוצה לא קיימת. הרי יש את כל ההטרונימים שעובדים איתנו, ויש את כל השיתופי פעולה. יש משהו באופן שאנחנו פועלים, שאנחנו מעדיפים להגדיר את עצמנו כקבוצה, מאשר כצמד.
אנחנו אומרים שמה שהבנו זה שאחד פלוס אחד זה לא 2, אלא הרבה. אז זה מה שבעצם מוביל אותנו כתפיסה של קולקטיב, ובאמת כפר פוטיומקין, כמו שציינתם, הוא באמת שלב ששינה את הפעילות שלנו, את התייחסות שלנו, ואת ההתייחסות שלנו גם לתיאטרון כמרחב פיזי, שגם עובר מהאולם התיאטרון לכל החללים, התייחסות סייט ספציפיק ראשונה שלנו, גם עם הרבה ביקורת תרבות, שהיה בתוך המופע עצמו, היו כמה עבודות באמת שהתייחסו גם למה שהתרחש עם דניאל ברנבוים באותה שנה שהגדירו אותו כ...
פרסונה נון גרטה, כי...
כי הוא רצה, המנצח שרצה כן. להשמיע יצירות של וגנר.
בהדרן הוא שאל את הקהל אם הם רוצים לשמוע יצירה של וגנר, הרי אסרו עליו לנצח את יצירה של וגנר, וחלק מהקהל אמר כן, חלק יצא מהאולם, ואז בעקבות הפעולה הזאת הגדירו אותו פרסונה נון גרטה.
אז אנחנו הכנסנו את הדרן של וגנר בתוך כפר פוטיומקין, היה עוד עבודה שהשם שלה היה התקוממות נגד התרבות הבינונית, והייתה שם ביקורת על התרבות העירונית, על לימור לבנת ואחרים.
אמרתם שהקמתם את כתב העת, הערת שוליים, הרבה אנשים זוכרים ומכירים את האירועים, אבל בעצם האירועים היו דרך להפיץ את כתב העת ולממן אותו. מה גרם לכם לכזה חוסר סביעות רצון, ומה נתתם עם כתב העת הזה שלא היה פה?
אני לא יודעת אם זה חוסר סביעות רצון. אני חושבת שבמקום לנסות שיקבלו אותנו כאנשים שבאנו, כמו שאמרתם קודם, אולי משום מקום, אלא התחלנו לייצר את הפלטפורמות שלנו. עכשיו, מבחינת כתבי עת לאומנות, אז היה סטודיו והיה טרמינל, שאני חושבת שהיו מאוד טובים, אבל אנחנו רצינו משהו שיותר הוא בין ספר אומן למגזין, שהאופי שלו זה יותר פרסום של, של יצירות, וטקסטים אומנותיים או שירה וכו'. אז זה מה שהתחלנו לעשות. פשוט כל פעם שרצינו לעשות משהו, עשינו את זה, יצרנו את הפלטפורמה, שאפשרה לנו לעשות את מה שרצינו לעשות.
וגם לקיים מפגש, מפגש בין אומנים. גם כתב העת וגם אירועי הערה, בעצם היו לאפשרות לקיים מפגש בקהילה בין אומנים פעילים בירושלים, בתקופה שהייתה מאוד קשה, תקופה של אינטיפאדה השנייה, תקופה שלא היו הרבה מרחבים שהיה אפשר בעצם לפעול בהם. והיה ניסיון בעצם לשמור על חופש אומנותי, גם דרך יצירה של פלטפורמות שמממנות את עצמם, שהן לא תלויות גם בתמיכות חיצוניות. זה חלק מהרוח של הערת שוליים וגם של אירועי הערה, שאפשרו לנו בעצם, גם עם שיתופי פעולה, כן עם מוסדות, אבל לשמור על חופש מאוד גדול על מה שנעשה בתוך הפלטפורמות האלו.
כן, אז כרונולוגית אנחנו עדיין בתחילת המאה ה-21, אתם עצמאים לגמרי, מממנים את הכל דרך הקהל ש... בא לאירועים, או קונה את הכתב עת, או משתתף.
יוצאים לרחובות למכור את כתב העת, פונים לאנשים, מציעים להם את כתב העת, לתמוך בפלטפורמה, וככה בגיליון הראשון בעצם מכרנו את 400 עותקים שהוצאנו לאור, וככה היה לנו את התקציב לממן את את האירוע הראשון. בעצם התחלנו את האירוע הראשון, היה הערה 2, אנחנו התחלנו כבר עם המסורת, כבר היה היסטוריה.
אז עכשיו 20 שנה אחרי, אתה ראש החוג לתיאטרון באוניברסיטה העברית, לאה, מנכלית של מעמותה, מרכז אומנות...
עמותת הערת שוליים.
ועוד, אפשר להגיד, יש, ואתם פונים לקרנות, מקבלים כסף, חלק מהממסד אפשר להגיד, איך זה קרה?
זה בהחלט תהליך, שבעצם בכל מיני צמתים, שאלנו את עצמנו מה נכון לנו לעשות כדי להמשיך בפעילות שבינינו היא משמעותית. ואני חושבת שהמפנה הגדול היה ב-2007, כשגם התחילו להיות כל מיני אירועים אחרים שאורגנו בסגנון האירועים שאנחנו עשינו במשך כל השנים האלו, אבל לא עצמאים, שהממסד היה עושה אותם. וגם ראינו שחלק גדול מהאומנים והאומניות שעבדו איתנו בירושלים, כבר לא נמצאים בירושלים, הם בעצם עזבו לתל אביב או למקומות אחרים, כי הרגישו שאין עדיין בירושלים את הפלטפורמות, איפה שהן יכולות להתפתח באופן, בצורה יומיומית, סטודיואים, מספיק מקומות תצוגה וכו'. אז פתאום חשבנו שמה שנכון לעשות, ושוב, זה בא מאיזשהו מקום של מה הצורך שלנו, צורך שלנו בקהילה, באנשים שאנחנו יכולים לעבוד איתם, אבל זה היה גם צורך של אנשים אחרים, אז אמרנו, אוקיי, אז בואו נקים מרכז אומנות. אז כתבנו איזושהי טיוטה, ואמרנו, אוקיי, למי נשלח את זה? ושלחנו את זה לנירית נלסון, שעבדה בקרה לירושלים, ואז היא אמרה, בדיוק יש בית, שאנחנו אמורים להפוך אותו למרכז תרבות, בואו ננסה שאתם תיכנסו לשם. וזה היה באמת אחד המפנים הגדולים, כשכמה שנים לפני כן נירית הציעה לנו תקציב לאחד האירועים, וגם העירייה, ואנחנו אמרנו לא, כי באותו זמן לא רצינו שהאירועים יהיו ממומנים, היה לנו חשוב שיהיו עצמאים לחלוטין, אבל ברגע שהבנו שמשהו צריך להשתנות בפעילות, אז גם הבנו שהרי לא, אין לנו כסף לממן מרכז אומנות, אז שם באה איזושהי פשרה מהבחינה הזאת, שמבחינתנו הייתה לא פשוטה, וגם היה עוד צומת אחר כך עם מפעל הפייס, אפשר לומר, זאת אומרת, זה מקומות איפה שהשאלה של, אוקיי, מה יותר חשוב עכשיו, שהפעילות תתקיים, או לא לקבל תקציבים חיצוניים? שוב, זה לא דברים שעושים עם...
ואיך זה משנה את הפעילות, מבחינה אומנותית, מבחינת תוכן, מבחינת...
אני לא חושב שהיה שינוי מבחינת הפעילות עצמה, אולי על אופן העבודה ועל דרכים אחרות שבדרכם אנחנו עבדנו, אולי מה שהשפיע זה שמאז שאנחנו מקבלים תקציב, אין הזמנה של עבודה של אומנים ללא תשלום. בוא נגיד, יש כאן ניסיון גם לבסס, גם תרבות אחרת בנוגע לאיך עובדים עם אומנים. ברגע שאנחנו מוסד, אז אנחנו דרך אופן הפעולה מנסים גם לעצב סוג של תנאים שיהיו לתנאים גם מקבילים בכל מוסדות אחרים. אנחנו כשהתחלנו היה מאוד מקובל באותה תקופה להזמין אומנים ולא לשלם עבור עבודה שלהם לפעמים, לא עוצרים, אולי היו משלמים, אבל לא היו משלמים לאומנים. כי היו
גם היום.
להם, גם היום. אנחנו לא ככה פועלת ממותה ומנסה דרך האופן הפעולה הזאת גם לשנות את המדיניות דרך העשייה ודרך הפעילות. בתכנים עצמם של העבודות, תמיד כמו כל עבודה שלנו, יש דיאלוג. התקציב משפיע, התקציב המממן הוא גם חלק מהעבודה, וגם יש התייחסות ותגובה לגוף המממן, לפעמים, כן, על היצירה עצמה, וזה בא לידי ביטוי, ויכול להיות ביקורת, יכול להיות לא.
יש משהו נורא מבלבל עכשיו בשיחה, כי עכשיו אתם דיברתם כמנהלים של מעמותה. אנחנו בעצם התכנסנו לדבר על אתכם כאומנים של סלמנקה. אז בעצם אני שואל על כאילו איך זה משפיע על היצירה שלכם, על התוכן, ואתה מספר לי איך אתה מנהל את מעמותה.
זאת הערה מאוד טובה, אבל אני אגיד משהו, כשאנחנו עשינו ועוצרים את אירועי הערה, אז יש כן הקבלה לעשייה שלנו כמנהלי מעמותה. אז יש את היצירה שלנו כאומנים, כסלמנקה, שזה פעילות אחת, ויש את הרובד הנוסף, שגם היה קיים קודם, שזה העוצרות, הארגון, ההפקה, שכן השתנה. אז הערה גם שייכת לא רק לסלמנקה, שייך לארגון על שנקרא הערת שוליים.
בהחלט. עכשיו, אני חושבת שאנחנו מנסים להיות מודעים באמת למה זה אומר שאנחנו מקבלים תקציב, או שיש הזדמנויות אחרות, כי לאחר כל כך הרבה שנים שאנחנו פועלים בתחום האמנות, אז כמובן מכירים אותנו ומזמינים אותנו, ועדיין אפשר לומר שמנסים לאתגר גם את עצמנו, ולקחת סיכונים שלפעמים באמת מוליכים אותנו כישלונות מבחינת אפשרות להציג במקומות אחרים, כי הצעות שאנחנו עושים הן אולי לא מתאימות לרוח דברים שצריך להיות יותר ממוסד ויותר ממוסגר, ומבחינת מעמותה גם מנסים כמה שיותר להמשיך לקחת סיכונים. כאומנים, אני חושבת שגם כן.
כן, יש כמה פעולות בכמה עבודות שבעצם מבטאות את דרך הפעילות שלנו. אני חושב שעבודות עצמם מדברות בעד עצמם על איך אנחנו פועלים. בדוגמה, כמו הפעולה של הסוכה, היא דוגמה מאוד מאוד ברורה של דרכים בהם אנחנו, איך אנחנו פועלים או מגיבים.
תפרט.
אוקיי. ב-2014 בעצם בית חנסן הזמינו אותנו לעשות ולהקים סוכה בגינת בית חנסן. והיה לנו דיאלוג עם לאה על איך אנחנו נעשה או נגיב, למה לעשות סוכה בגינה.
בעצם ככה, הילד שאז הייתה מנהלת של בית חנסן, אמרה, תעשו סוכה, אתם אומנים, תעשו משהו יפה. אמרתי, אוקיי, כמה כסף יש? אמרה, איקס כסף. אמרתי, יופי, באתי לדיגו, אמרתי לילד שנעשה את הסוכה. והוא התחיל, למה? אנחנו לא מקשתים, למה את אומרת כן, וכולי. ואז אמרתי, דקה, בוא נחשוב, בטח אפשר למצוא משהו מעניין בהקשר הזה. ואז התחלנו באמת להתעסק במושג של סוכות, והמחשבה של סוכות בעצם בהקשר של פליטות.
סוכה, בעצם אנחנו הבנו שסוכות, בעצם סוכה מדברת על התקופה שבו יהודים בעצם היו פליטים, היו גרים בעצם בבתים ארעיים, אז אמרנו איך אנחנו יכולים לדבר על סוכות מתוך המציאות שלנו היום. ואז ככה חשבנו שהדבר הנכון זה במקום לבנות סוכה מגניבה ומעניינת מבחינת העיצוב שלה, הדבר הנכון הוא בעצם להביא בית של פליטים של היום למרכז ירושלים, וככה לחבר בין ההיסטוריה היהודית לבין המציאות שלנו ישראל פלסטין של היום. וככה גם אנחנו מגיבים גם למקור המתקצב, שזה בעצם הרשות לפיתוח ירושלים. אז יש כאן הרבה שאלות והרבה רבדים שכן קשורים, אנחנו מודעים לבעייתיות, מעוניינים לדיאלוג, ובעיה כמובן היו שיחות לא פשוטות גם עם התמיכה, אבל הם הבינו שיש כאן משהו שגם מאיר בעין על המממן, וזה מה שאפשר לקיים את הדיון.
וגם לפתוח באמת את המחשבה של סוכות כחג שעוסק בפליטות, ומי פליט היום במרחב שלנו.
אז מה עשיתם?
אז יצרנו קשר עם אלון כהן ליפשיץ, שהוא אדריכל ואומן שעובד בבינקום, שזו עמותה של מתכננים למען זכויות אדם, והוא קישר אותנו למשפחת אלקורשן משבט ג'אלין, שהם נמצאים באמת בדרך לים המלח, זה 15 דקות מהמקום שאנחנו יושבים בו, ובעצם המשפחה והשבט ג'אלין שנמצאים באזור C, הם תחת איום, עדיין איום של טרנספר, בגלל שרוצים לבנות שם רצף של התנחלויות. אז באנו לבקר את המשפחה, דיברנו בעיקר עם אבו סולימן, שהוא גם דובר הג'אלין במזרח ירושלים, וסיפרנו לו מה אנחנו רוצים לעשות.
כל זה נעשה גם בשיתוף אומנים ברסידנסי וממוטה, ויש כאן את השילוב, בית המעבר בין סלמנקה לבין ממוטה, אז הדברים הם לא כל כך חדים, הגבולות לא כל כך חדים. אז ככה הגענו בעצם למשפחת אלקורשן, שהם גם פליטים, כן, כי במקור הם מערד, הם כבר עברו איזה טרנספר ראשון, וסיפרנו על הרעיון בעצם שאנחנו רוצים, אחרי ששמענו את הסיפור שלהם, לרכוש מהם בעצם מבנה, ולהפוך אותו לסוכה, ולהעביר אותו לירושלים. כמובן אם זה מתאים, אם זה לא פוגע, ואם זה נראה להם נכון. אבו סולימן ידע מה זה סוכות, התלהב מהרעיון, אבל ביקש מאיתנו להגיע לבקר ולהציג את אותו רעיון מול המוכתר. הגענו למוכתר והסברנו מה אנחנו רוצים לעשות. הם קיבלו את הרעיון, היה להם בעיניהם, או כפי שהם הסבירו לנו, זה הזדמנות בעצם לעשות אדווקסי על המצב שלהם דרך הפעילות הזאת, ועל זה הם התלהבו, וכמובן היה גם תשלום עבור המבנה. אז הציגו לנו מספר מבנים שלא היו בשימוש באותה עת, ומה שאמרו זה רק נעשה את זה בלילה, כדי שלא המנהל האזרחי בעצם לא יראה שאנחנו בעצם לא שמפרקים מבנה, כי אין שום בעיה בלפרק מבנה, אלא מה שלקח לנו זמן להבין, אלא שבאותו רגע שאנחנו מסיימים לפרק את המבנה, הם הולכים לבנות מבנה חדש באותו מקום, באותו גודל, עם עצים חדשים יותר, הודות לתקציב הזה שהם מקבלים, ואנחנו לוקחים את המבנה הישן. אז בעצם, מבחינה חזותית, המקום נשאר אותו מקום, אבל אנחנו פשוט הוצאנו, מוצאים את הפחים ואת העצים של המבנה הקודם. כל זה נעשה ללילה, העברנו את המבנה המפורק במסעית לירושלים, והקמנו את המבנה מחדש בבית חנסן, כששינינו את הגג לסכך, והפכנו את המבנה של הג'אלין, את הבית של המשפחה, לסוכה.
סוכה כשרה.
סוכה כשרה, וזו הייתה פעולה דדאיסטית כזאת של לקחת משהו ולהזיז אותו ממקום אחד למקום השני, וכך להפוך אותו ממבנה שמיועד להריסה למבנה שמיועד לשימור.
עם אישור של מהנדס, של מהנדס בטיחות על פי דרישת חנסן. אז כלומר, אחד מהדברים המצחיקים היה כשסיפרנו את זה גם לאלקורשן, בעצם, תגידו, יש לכם עכשיו אישור שהמבנים שלכם חזקים, יציבים.
ואז הגיעו נציגי מוזיאון ישראל.
נכון, ושוב, זה פעם ראשונה שאנחנו, למרות שיש לנו קשר גם עם חלק מהעוצרים הרבה שנים, זה פעם ראשונה שאנחנו אומרים להם, אנחנו רוצים שאתם תבואו ותרחשו את העבודה הזאת. אנחנו הרגשנו שזה חלק מהמהלך, ובאמת הגיעו, ובסופו של דבר התעניינו לרחוש את הסוכה. עכשיו, המבנה, לא אמרנו את זה, אבל הוא בנוי מפסולת בניין. למה? גם מבחינת האפשרויות, אבל גם בגלל שיש תמיד את הפחד של ההריסה, שהמינהל אזרחי הורס בתים כל כמה ימים באזור הזה.
חשוב להגיד שגם בהקמה של הסוכה היה אירוע שמוקדש לג'אלין, שלא יכולים להגיע, והוקדש בעצם למציאות שלהם היום, וגם לסוכות, וזה פתח ועוד אירועים גם איתכם, ועם אומנים אחרים.
אבל כשהעבודה נרכשה למוזיאון ישראל, המחיר שלה כבר השתנה, זה לא היה X כסף, זה היה X כפול 10 כסף, פחות או יותר. והג'אלים נשארו עם אותו סטטוס פליטות שלהם בדרך לים המלח, בזמן שאתם דהרתם אליהם מוזיאון ישראל.
סלמנקה עכשיו הם אומנים שיש להם עבודה בתצוגת הקבע של מוזיאון ישראל.
במחסן, אבל
היה,
אבל לא, מה שצריך להגיד זה כך, אני, כשבעצם הגיע לבקר, אחד העוצרים של מוזיאון ישראל הגיע לבקר ושאל אבל מה העלות או כמה תקציב אתם חושבים שאתם רוצים לקבל על עבודה, זה נקודה שאנחנו לא חשבנו עליה בכלל, כמה, אז תוך רגע ותוך שנייה הלטרנו, אז אם זאת עבודת אומנות זה פי 10, אז זה יהיה 60,000 שקל, שזה אנחנו שילמנו 6,000 שקל למשפחת ג'אלין, 60,000 שקל,
ה-X נחשף.
כן, זה לא, לא, אין כאן, לא, לא, לא מסתידים. 60,000 שקל, כשאמרנו באותו רגע שחצי מהסכום הולך למשפחת אלקורשן כמעצבים של המבנה. כל זה נעשה באלתור ללא ידיעה עדיין וללא דיאלוג עם הג'אלין. זה היה פשוט בחירה של אותו רגע. אחרי שהבנו שהמוזיאון כנראה הולך לרכוש את המבנה, או לפחות יש סיכוי גדול, הבנו שאנחנו חייבים לפגוש את הג'אלין ולבדוק האם זה מתאים להם שהמבנה יעבור למוזיאון ישראל. כי זה, גם אם המבנה שייך לנו מבחינה פורמלית, מבחינה אתית, מבחינתנו עדיין היה שייך, והיינו צריכים בעצם לבדוק את זה עם משפחת אלקורשן. אפשר
להגיד, הזכויות הרוחניות עדיין שלהם.
נכון. אז הגענו, כמובן, אנחנו הגענו ושומרים על קשר, וסיפרנו להם על, על האפשרות הזאת.
והיה בעצם אירוע מיוחד, עם שהיו כ-30 בני משפחה ששמעו את כל הסיפור, ומה קורה עכשיו, ושאלו שאלות, אבל איך זה יהיה מוצג, איך ידעו שבאמת זה מבנה שהוא שייך למשפחת אלקורשן וכולי. ואז כל הדברים האלה גם נכנסו אחר כך בעצם להסכם עם מוזיאון ישראל של איך עבודה צריכה להיות מוצגת. נכון, המצב זה לא השתנה, אבל כן, אנחנו חושבים שהרבה יותר אנשים יודעים על מה מתרחש שם גם בעקבות העבודה.
אבל כן, כן היה שינוי שהוא כן חשוב לציין אותו, היה שינוי ממשי. אנחנו שאלנו פעם, אז מה תעשו בתור סקרנות עם התקציב שאנחנו בעצם נעביר לכם, והעברנו להם, והם אמרו, אנחנו החלטנו לפתח תוכנית פרויקט תיירות, ובמבנה החדש שנבנה על אותו מרחב שבו הסוכה, המבנה שהיה של הסוכה בעצם הוא עברה לירושלים, הם בנו את המבנה החדש והפכו אותו לאוהל שמארח תיירים, ובתוכו הם הקימו אוהל בדואי טיפוסי בתוך המבנה, מה שבדרך כלל הוא בחוץ, הוא היה בתוך המבנה, והפכו את את המבנה לסוג של מוזיאון שלהם עצמם, לתיירים בו הם בעצם מספרים את הסיפור שלהם, והם שיפצו ושמו שירותים כימיים וכולי, והפכו אותו בעצם למין מפעל יזמות, שעכשיו עם הקורונה הוא קרס.
רגע, ואת הוידאו עם כל הסיפור הזה, יהיה אפשר לראות בתערוכה ב... שעכשיו נפתח בבית הנצן ל-20 שנה לסלמנקה.
נכון.
שקוראים לתערוכה Permanent Residency.
נכון.
בעברית...
תושבות קבע.
תושבות קבע, שזה גם בעצם איזשהו רפרנס לעבודה הזאת, ולעוד עבודות של סוכות.
בהחלט, כן. כן, הסוכות מאז מלוות אותנו, אפילו לפני כן הייתה עבודה קודמת שקשורה לסוכות שעשינו בלייפציג עם גלית אילת. נראה לי שגם אתה השתתפת רונן באותו פרויקט.
אז בעצם אם נקצר את כל התהליך, הסרט שאנחנו נציג על סוכת נצח במסגרת התערוכה, כוללת גם את החלק השני שלא היה בסרט הקודם שהיה בתוך הסוכה במוזיאון ישראל, שזה בעצם ההפיכה של האובייקט של הפסולת בניין המפורק כאן ליצירת אומנות, במסעית של פיין ארט שלוקח את זה למוזיאון ישראל, הקמה ופירוק ואירוע שנעשה במוזיאון ישראל לכבוד הג'אלין.
ששם גם יוכלו לבוא נציגי הג'אלין, שאז כשפתחנו פה בהנסל לא, כי יש סגר בסוכות, ולא יכולים להיכנס.
אבל זה העניין? שילמדו מה קורה לשבט הג'אלין?
לא, זה מה שעניין את משפחת אלקורשן, זה מה שעניין אותם. כששאלנו אותם למה, למה אתם מסכימים או למה, מה מעניין אתכם, הם אמרו, לנו חשוב שכל העולם ידע מה קורה לנו, איך אנחנו חיים, בתחת איזה איומים אנחנו נמצאים. והוא אומר לנו, וזה כן מופיע בסרט, אם תוכלו להביא את זה לאום, נשמח. אז זה מבחינתם. יש כמה רבדים, זה הרובד שלהם, הרובד שלנו כולל גם את זה, וכולל כמובן היבטים רבים אחרים.
כי אם אני מחבר את הסוכה הזאת לפרויקטים אחרים, אז הרובד של ההסתה, של הניחוס, של הזיוף, של הגניבה, של השגת הגבול, אלה אצלכם זה חומר אומנותי. זו פעולה שאתם הופכים אותה לרקע אומנותי, גם פה, גם בסוכה הבאה שעשיתם, שאין לנו הרבה זמן לדבר עליה, אבל בעצם זייפתם מוצג שנמצא במוזיאון ישראל, אחרי שמחרתם במוזיאון ישראל מוצג אחר, והקמתם מחדש פה את הזיוף, שבמובנים מסוימים הוא אותנטי יותר מהמקור, וגם הפרויקט שאתם עושים עכשיו, זה כל מיני פרויקטים שמבוססים על גנבות, על זיופים, על ניחוסים, על פעולות שבכל קונטקסט אחר היו פליליות.
נכון, אבל אנחנו בתוך הקונטקסט של אומנות. אז זה בדיוק המקום שאנחנו חושבים שיכולים לשאול את השאלות האלה, וגם עם הסוכת דלר, שזו הסוכה שבמוזיאון ישראל ושאנחנו העתקנו, שהיא עוררה, העתק עורר בעצם שוב פעם את השיח בעקבות המקור. וזה סוג הדברים שמעניינים אותנו גם.
כל היצירה שלנו גם, או הרבה ממנה, מבוססת על העתק עם או בלי מקור בעצם, כי כפר פוטיומקין, השם המלא, היה בעצם שחזור של מופע שלא התקיים. אז בעצם התחלנו מהעתק, התחלנו גם מיירה 2, אז הנושא של העתק, גניבה לא גניבה, או ניחוס לא ניחוס, הוא בהחלט חלק מהנושאים שאנחנו מתעסקים איתו וחוזרים אליהם, כן, כערה למציאות.
ועוד נושא ש... נמצא הרבה, רצית להגיד משהו?
כן, שבעניין של המקור, שזה אחד מהשאלות הסוגיות, אפשר לומר, בתחום האומנות המרכזיות, גם לאורך ההיסטוריה, ודווקא אנחנו, כמו שדיאגו אומר, כשאנחנו אומרים, המופע הראשון שלנו הוא העתק, הוא שחזור, אנחנו מלכתחילה הבאים, או שאנחנו אומרים שכל היצירה של ג'ו דלגדו היא תרגום של מקור שלא קיים, בעצם אנחנו מתחילים מהעתק, מהאפשרות שחזור, לעבוד עם חומר, את ההבנה שאנחנו לא ראשונים, אנחנו לא האומן.
אוקיי, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, כי גם דיברנו על ארעיות ופליטות וניידות, וגם על העתקים, וזה מוביל אותי לשאלה, מה מקור המשיכה שלכם ליידיש? שני אנשים שגדלו בסביבה ספרדית, הגיעו למקום דובר עברית, העולם האומנות שלהם מתנהל באנגלית, אתה, דיאגו, כתבת דוקטורט על ספרות ושירה יידית, הרבה עבודות שלכם קשורות ליידיש, מאיפה זה מגיע?
מאיפה זה מגיע? אני חושב שיידיש היה בעצם חלק מהסביבה שבה גדלנו, זה היה שפה שדוברה בבית של הסבים שלנו, ושלנו לא היה גישה, לפחות לי לא היה גישה אלה, אני לא הבנתי, לא עודדו אותי ללמוד, למרות שכן רציתי, כדי בעצם להבין את התרבות, להבין את השפה, וזה בעצם משהו שתמיד היה וליווה אותי. ולמה זה מופיע באומנות? אני חושב שזה מופיע גם בגלל העיסוק והגילוי של תרבות יידיש, דרך הלימוד, לימודים באוניברסיטה אפשרו לנו בעצם להיחשף ליצירה אומנותית שמאוד מאוד התחברנו אליה, לשירה מודרניסטית ביידיש בעיקר, גם לתיאטרון. הדוקטורט שלי הוא בעצם על תיאטרון יידיש, ואנחנו הבנו שגם היידיש, לפחות אצל ג'יגן ושומח, לשלם אני כתבתי את הדוקטורט, היה בעצם המרחב האוטונומי היחיד המרכזי בשנות ה-50 בישראל, בו התקיים ביקורת תרבותית שלא הייתה יכולה להתקיים על הבמה בעברית. אז בעצם היידיש מהווה סוג של מרחב שאפשר איזה חופש שהמרחב העברית לא אפשר אותו, ואולי זה אחת הסיבות.
זה מתחבר לי לזה שבכפר פוטיומקין, אחד המשפטים הראשונים שאנחנו אומרים, זה בתיאטרות הגדולים מפחדים להגיד את האמת, מפחד לאבד קהל רב. כאן במספרנו הקטן אין ממה לפחד, כי אין חוק, יש שירה. ואני חושבת שתמיד אנחנו באיזשהו מקום, בתוך חיפוש של המרחבים האלה, שהם לא מרחבים מרכזיים, וגם אפשר להגיד את זה על תרבות היידיש היום בישראל, ושמאפשרים לנו איזשהו מקום, כמו שדיגו אמר, של חופש פעולה, שאנחנו מרגישים שאנחנו יכולים להתעסק עם נושאים שבתוך המיינסטרים זה יותר קשה למתוח את הגבולות.
איזה נושאים?
ביקורת תרבות, אני חושבת שזה מאוד, מה שנקרא cultural politics, באמת זה מאוד נוכח אצלנו, באמת שאלה של מה חשוב ומה תפל, שאלות של האחר, קבלת האחר, ומה זה, מי זה אחר ומי זה אני, מי זה האחר בתוכי, גם בתוך השאלות של הראיות, וגם השאלות של תושבות, כמו בתערוכה הבאה, שיש הרבה שאלות על שייכות וזרות.
אני חושב שגם היידיש וגם חלק גדול מהפעולות אחרות שלנו מאפשרות עזרה. עזרה שמאפשרת לנו להתבונן על המציאות שבה אנחנו חיים, מתוך מרחק מסוים שנותן לנו ראייה אחרת מתנאים אחרים שאנחנו יכולים בעצם להיות בתוכם.
אולי באמת נשמע אולי קטע שלכם באחד הפרפורמסים שבעצם אתם מתעסקים עם השפה.
יוקט מכנישט. Plukt mich nicht.
Hast du gehört, dieser Psalm? Miro por el Reben. Ich weiß, wie stark und mächtig ihr seid. Aber gegen mir wird ihr Gur nicht machen. Vor mir Seelen verzäumt alle Wegen, verschlossen alle Stegen. Ich hab nicht hier hinzugehen.
שמענו קטע מתוך הסרט פרפורמנס, הדיבוק 1937-2017, שבו אנחנו בעצם מחקנו את כל הפסקול ואת כל הדיבור והדיאלוגים שבתוך הסרט המקורי ביידיש, ומבצעים אותו בלייב ביידיש, את אותו טקסט כשהמשמעות משתנה, משנה את הרעיון המרכזי של הדיבוק, שבעצם לאה לא מתה בסוף. זאת שבעצם עוברת תהליך של איחוס, של פוסשון, לא מתה כדי להתאחד עם האהוב שלה, אלא פשוט מצליחה להתגבר, מצטטת את ג'ואו דלגדו המפורסם, מצטטת אותו ביידיש, ושונה.
אבל גם מבצעים את זה לייב על הבמה, וגם יש תזמורת עם 30 נגנים שמנגנים מוזיקה, במקום המוזיקה המקורית, גם מנגנים את המולדובה של סמטנה.
תזמורת
הרחוב הירושלמי, כן, ועדי קפלן ושחר קרמל יחד עם ביתנו אשו עושים את הפוליז, את כל הסאונדים של הסרט.
אם כבר אנחנו בפודקאסט, אפשר להגיד שסמטנה הוא גם מצלצל כמו התקווה, אבל זה לא התקווה, יש שם רעיון לאומי צ'כי, אבל גם מחובה לרעיון הלאומי הציוני, וזה מזכיר גם את התקופה ש... במנדט הבריטי, אי אפשר היה לנגן את התקווה, בעצם כל שיר לאום אי אפשר היה לנגן, רק את הבריטי, אז היו מנגנים את סמטנה, את המולדובה, ואנשים היו שומעים את התקווה. אז זה היה בעצם דרך להעביר את התקווה בצורה חתרנית.
הזכרתם קודם את הצורך בקהילה, והזכרתם את ג'יגן ושומחר, שבשנות ה-50 יצרו ביקורת תרבות ביידיש, אבל בשנות ה-50 היו פה עשרות או מאות אלפי אנשים שדיברו יידיש. כיום, מחוץ לקהילות חרדיות, אין דיבור יידיש. יש חוקרים שלמדו יידיש באוניברסיטה בשביל לכתוב על זה מחקרים. אם זה לא, הבחירה ביידיש לא משאירה אתכם, לא כמבקרים חתרניים, אלא קצת כמין מוזיאון היסטורי איזוטרי.
יכול להיות. אני חושב שמה שקורה בבחירה ביידיש, קורה מה שחוקרים של תרבות יידיש, ג'פרי שנדלר, הגדיר כפוסט-ורנקולר יידיש, שזה בעצם מוסיף מימד סימבולי לשפה. אז בעצם הביצוע של המופע ביידיש, יש גם פעולה שהיא מעבר לתקשורת. אין כאן היבט תקשורתי. היבט התקשורתי הוא מתקיים דווקא בחלק מאוד גדול של המופע, דרך הסאבטייטלס. הבחירה ביידיש היא אפקט בעל משמעות סימבולית שהיא מרכזית מאוד, יותר מהאפשרות של השפה לשמש כשפת תקשורת.
חייבים לציין שהדיבוק היה הצלחה, הוא עולה
כמה... אתם צריכים לציין את זה.
אנחנו מציין, זהו. כמה פעמים הוא הוצג?
עשינו את זה בפסטיבל הקולנוע איזה 4-5 פעמים, ואחר כך מילאנו את טימקה, ואחר כך מילאנו את הנרי קראון בפסטיבל ישראל, גם הצגנו את העבודה בחול. ואז זהו, אז השאלה היא, האם הבחירה ביידיש, נכון שאין קהילה דוברת, אבל יש משהו באופן שאנחנו טיפלנו בעבודה הזאת, שכן אפשר איזשהו תקשורת שכמו שדיאגו אמר, היה מעבר לשפה, ואז זה משליך על השפה ועל התרבות, ושאלות שנובעות משם לכל אחד בתוך הרובד שלה, שאני חושבת שזה משהו שמאוד קיים בעבודות שלנו, שיש בהם המון רבדים. יש את כמו הדיבוק, היה אפשר לשבת באולם ופשוט ליהנות ממה שקורה, בלי להבין יותר מדי את כל הליירים שיש בתוך העבודה, וזה בסדר.
ושוב, יש גם שאלה על מקור ועתק, כן, שחוזרת עוד פעם. יש כאן שאלה על מוות היידיש לבין החיית היידיש, או על המשך קיום דרך שיתוף פעולה בין חיים במתים, כדרך להמשיך את הקיום של התרבות בתקופה שלנו.
יש פה גם שאלה, אולי שאתם נורא מתעסקים בו, שהוא בעצם התרבות החילונית, היהודית החילונית, שבעצם אתם רוצים אולי לתת לו את המקום מול, אנחנו בירושלים, מול התרבות היהודית דתית.
אבל היהודית אוניברסלית.
כן, כן, אני חושב שזה בא לידי ביטוי במחלקה האתנוגרפית של המוזיאון של עכשווי, שבעצם עוסקת הרבה בנושאים יהודים דרך תפיסה שונה של יהדות, של יהודאיקה ושל נושאים יהודים.
אנחנו כל הזמן זולגים פה בין סלמנקה למעמותה ובין עבודות מפה ומשם, ובעצם זה מביא אותי לשאול, איך אתם מתחילים עבודה? יש נושא, יש מישהו שמביא רעיון, איך זה עובד?
במיטה אתם שוכבים ומתחילים להגיד, יש לי רעיון, או
זה תלוי. בוא נגיד, התערוכה של למעלה התחילה, נראה לי, כשעברנו לקנדה, והיינו בתוך בית שאפשר לראות גם בסרט בתערוכה וגם בשחזור של הסלון, בית שהוא היה נראה כמו מוזיאון של משפחה קנדית של שנות ה-80, רונן היה שם, ואז ידענו שאנחנו רוצים לעשות עם זה משהו, אז צילמנו לכל אורך השנה, וגם היה לנו את המחשבה שרוצים לעשות סיורים מודרכים בתוך הבית, שזה לא הספקנו לעשות, אבל כשחזרנו לפה, המשכנו לעבוד גם על הסרט וגם על כל העיסוק הזה, בהקשר לבית ולביתי, שזה גם עוד נושא הציבורי והפרטי, והתפר ביניהם, שאנחנו גם מאוד מתעסקים איתו.
אין לכם ממש הפרדה בין החיים האישיים לחיים האמנותיים?
אז בוא
גם
נגיד,
גם ילדים נכנסים הרי לעבודות.
אתמול ככה היה לנו, ישבנו ברוחת ערב עם הילדים, ולא זוכרת מה דייגו אמר, ואז אשו ציטטה את המשפט האחרון בטלנובלה.
אבל הטלנובלה היא חלק גם
הטלנובלה שקוראים לה
שקוראים לה תולדותיה של בת ים.
שאתם הצגתם בעצם בדירה שלכם במוסררה.
כן, הפרק השני. הפרק זה בעצם סלואו טלנובלה. זה טלנובלה שכל פרק חדש יוצא לא כל יום, אלא כל 7 שנים.
רגע, רק שלא נאבד את ההקשר, אשו תני את הציטוט של אשו, ואל תסבירו על
זה. זהו, אשו קודם כל היא הבת הבכורה שלנו, והיא אמרה בטלנובלות, העברים חוזרים לראות, הפרליטיקוס, איך אומרים, אלו שלא יכולים ללכת.
משותקים, נכים.
המשותקים יכולים בסוף ללכת, ולנו מה חסר. וככה נגמר את הפרק הזה בטלנובלה בבית, וזה היה בהקשר של משהו שדיאגו אמר. אז כן, אין כל כך הרבה הפרדה, זאת אומרת, גם הילדים הם חלק מהיצירה, ויש להם גם סי, למשל אשו הולכת לנגן מדי פעם בחדר המשוחזר של הסלון שיהיה בתערוכה הבאה, לנגן בפסנתר.
ממות הוא חלק מהסלון שלנו בבית, הבית שלנו הוא חלק ממרכז אומנות, דוגמה הטלנובלה שאנשים באו לצפות אצלנו בבית, דוגמה סלון שמשחזרים כאן, ואנחנו, הילדה שלנו תבוא ותנגן. אני חושב שעבודות, לפי כאילו, כדי לענות על השאלה, קשה להגדיר. אנחנו בדיאלוג מתמיד שלפעמים הוא קשה, כי הוא פשוט לא נגמר, הוא כל הזמן, אנחנו בעצם עובדים כל הזמן גם באומנות, וזה מתערבב גם עם עבודות אחרות שלנו.
מונולוג של סדרנית בית הקולנוע. אני הסדרנית, נגיד שקוראים לי אסתר. אני מסדרת, אני צופה לפעמים, אני שומרת. אני מציבה את הצופים, אני מציבה את עצמי בשער. אני מרוויחה 25 לשעה. לפעמים אני מבטרת, אני מתנדבת. פעם הייתי שומרת ושומרת על עצמי. היום אני מסדרת, שומרת על הסף. אני אוספת פירורים, שקיות, חרקים. אני מנקה. אני קוברת את עצמי חיה. אני חיה בסרט. פעם מצאתי צמיד אחד, 2 מפות, תמונה שלו וגופה שלה. שרתי שיר בערבית של פעם. פעם דובבתי את זזה לסינית, ושרתי שיר בערבית של היום. רקדתי מאחורי המסך. פעם בימי הסרט דיבר על הסרט. פעם שכחו סרט בלופ. פעם אחרי פעם נפלתי מהכיסא. אפשר להגיד שרעדתי, נרדמתי, רמזתי. ראיתי את ג'ודי גרלן ורקדתי. ראיתי את ריגן והקיתי. ערב אחד ניתקתי את מערכת הסאונד למען העלת המשכורת. שיניתי את סדר הסלילים למען שחרורו של הסיר בסרט של קופולה. עשיתי צלליות של עץ, של פיל, של זיברה, ובסוף שחררתי פרפרים למסך. קיבלתי 3 כפיים וסתירה אחת. על המסך רקמתי נקודה, קו תחתון. שרפתי פנסים, קפצתי על חוט. עזרתי לאישה ללדת, לילדה לרדת, לילד לבכות, לגבר למות. יריתי, ירקתי, משכתי חוט. הערב האחרון שיצאתי מהקולנוע עבר אופנוע. כשהסתובבתי בחזרה, הקולנוע לא היה שם. נגיד שקוראים לי אסתר, שקוראים לי נוע. התקדמתי בחיים. התקדמתי בחיים. נקודה.
עכשיו שאתם חוגגים את ה-20 שנה, אתם קבוצת אומנות משמעותית באומנות הישראלית, ובניגוד אולי לביקורת השלילית הראשונה שיונתן כתב, היום כבר יש רק המון ביקורות חיוביות. ובכל זאת את התערוכה הזאת, זו לא איזו תערוכה שעשו לכם במוזיאון תל אביב, ושהזמינו אתכם, או במוזיאון ישראל וזה, אתם בעצם עדיין יזמתם את זה בעצמכם, ועשיתם את זה בבית שלכם בבית הנסן, ואתם בעצם מגייסים את הכל. אז
לא, אני חושב שזאת תיאלה טובה, אנחנו עדיין לא, אנחנו עדיין פועלים במרחבים, בשוליים של השיח, אנחנו מתכתבים, מדברים, מתייחסים, המוזיאון של עכשווי הוא מתכתב כל הזמן עם מוזיאון ישראל, הקשר הוא רציף, באחד הטקסטים של האוצרותיים שיש בקטלוג של המוזיאון של עכשווי, הוא אומר שאם מוזיאון ישראל הוא מבוסס או הוא צב על, בעקבות הכפר פלסטיני שייח' באדר, או מלחה, ו המוזיאון של עכשווי, והמוזיאון של עכשווי בעצם נבנה ונמצא בכפר עין כרם, אז בעצם זה הופך את מוזיאון ישראל לסובניר של המוזיאון של עכשווי. אני חושב שמוזיאון ישראל הוא בעצם השתקפות שלנו, אבל אנחנו רואים את עצמנו, כמו שתמיד מצטטים, כמרכז. כמו שאמר חואן מסטרה בגיליון הראשון של הערת שוליים, אני מצטט, בדומה לעולמו של פסקל, המרכז נמצא בכל מקום, והמעגל באף מקום.
חואן מסטרה, אנרכיסט ויצר המחוגות.
תהיינו בציטוט.
לא, אבל יש את הציטוט שאתם אוהבים להגיד, של התור מאור, שהמרכז נמצא בכל מקום, והמעגל באף מקום.
לא, אבל זה של חואן מסטרה.
אבל אתם כתבתם ארתור מאור.
לפעמים טועים, לפעמים טועים.
לפעמים, יכול להיות שגם וגם, אנשים,
great minds think. זה אפשר ככה.
פשוט יותר מדי.
אבל השאלה בעצם, כאילו, אתם בעצם תמיד מציבים את הסיכה של המחוגה, בשביל ליצור לעצמכם את המרכז שלכם. ואם לא, אם אתם לא בא לכם כבר שמישהו יתקע את המחוגה עליכם.
הבנתי, לא עלינו. לפעמים זה קורה, ויש באמת הצעות שהן מעניינות, ואנחנו באמת משתפים פעולה ועושים דברים במקומות אחרים, או במקרה של הסוכה, שהיה לנו חשוב שמוזיאון ישראל יהיה מעורב. אבל הרבה פעמים, הרבה יותר כיף לנו את האפשרות ליצור בתוך המקום שאנחנו מרגישים נוח.
אבל בעבודה הזאת, מוזיאון ישראל היה מרכזי לתהליך של הפרויקט. היה חשוב שיהיה. זה לא שאנחנו רצינו למכור להם עבודה כדי להרוויח את הכסף, ושיהיה לנו משהו למען
נכון, אז בדיוק, אתם עדיין מחליטים מאיפה אתם שמים את הסיכה של המחוגה, ואתם מחליטים מאיפה המרכז.
מנסים, לפחות. אבל גם זה לא איזושהי תכנון שאנחנו אומרים, עכשיו זה, הדברים כאילו מתגלגלים, כמו פתחנו את הסוכה, ואז הבנו שזה חייב, שחלק מהעבודה הזה שמוזיאון ישראל יקנו את זה. זה לא שהיה לנו איזשהו עכשיו תוכנית ל5 שנים, או שאנחנו יודעים מה אנחנו רוצים לעשות בעוד 10 שנים. אנחנו קוראים את המציאות ומה שמתרחש, ולפי זה מגיבים כל פעם.
נראה לי שמה שרונן רוצה לשאול בצורה קצת יותר בוטה, זה אם לא בא לכם לעשות רטרוספקטיבה במוזיאון ענק, לייצג את ישראל בביאנלה בוונציה, לנסוע לדוקומנטה, לעשות את הדברים הללו, 20 שנה של קריירה, דמויות כל כך משפיעות, ואנחנו יושבים עדיין במרתף.
ולא להתעסק עם הניירות של ה... במשרד של מעמותה ו...
לא לשים את הגפר, אתה... אני לא יודע, זאת שאלה, לפעמים עולות שאלות כאלה, אבל אנחנו נהנים, אנחנו גם, גם ה-20 שנה התחיל כרטרוספקטיבה, שאנחנו נעשה רטרוספקטיבה, אחר כך הבנו, אין לנו זמן לרטרוספקטיבות, אנחנו ממשיכים ליצור, הרטרוספקטיבה שיעשו אותנו כשאנחנו כבר לא נהיה כאן, או שיעשה את זה באמת מישהו אחר, זה לא המקום שלנו לבוא לעשות את הרטרוספקטיבה של עצמנו. אז כתוב 20 שנה, כי חשוב בהחלט כן לציין או לסמן בטיימליין את הנקודה הזאת, כי כן סוגרת גם או לא יודע אם סוגרת, אבל לפחות מסכמת פעילות של 6 שנים, לפחות בפרויקט הזה של הסוכות, מאז סוכת נצח עד הסוכה האחרונה בקינגסטון, אז יש כאן סגירה של מעגל מסוים. אבל אני חושב שאנחנו נהנים, באחד מהדברים שאנחנו תמיד חוזרים עליהם, כששואלים על כמה קשה לעשות אומנות בירושלים, שחלק מהיופי זה שאתה כאן צריך לייצר את הפלטפורמה של עצמך, וזה אולי אחד מהדברים הכי יפים, לנו, אולי היום משתנה, אולי היום זה לא אותו דבר, אבל אנחנו עדיין פועלים ככה.
ובאמת, אם הזכרת את ירושלים, זה גם כאילו המקריות שכמו הסוכה שהביא אתכם החלטות, או שאתם פה, ירושלים זה חלק מרכזי ממי שאתם ומהעשייה שלכם?
כל עוד אנחנו כאן.
אני חושב ש... לא, אני חושב שגם, כבר נביא עבודה אחרת, שגם מופיע עכשיו בתערוכה, שזה כשבעצם זכינו, שעשינו את זה כבדיחה, ששלחנו את הטופס לאומן, לפרסים של שרת התרבות, למירי רגב, ושלחנו כדי קצת לאתגר את המערכת, את הפרויקטים של הסוכות, של הג'אלין, ובסוף שכינו באומנות פלסטית 2017.
אבל חשוב להגיד שעדיין הוועדות המקצועיות הם... יש אנשים שעוסקים באומנות, אז זה גם הסיבה לזה, זה לא...
וכשעשו בעצם את התערוכה של הפרסים, בעצם מה שהצגנו שם זה במוזיאון אשדוד לפני חצי שנה או שנה, הצגנו את הכתובת של ירושלים, שלקחנו מפח זבל בשכונת מוסררה, מתחת לבית. אז בעצם זאת העבודה שלנו בתערוכת הפרסים. אז ירושלים חוזרת בכל מקום. לא עניתי, אולי.
כשאתם התחלתם לעבוד, אז באמת ירושלים הייתה, זה השיא האינטיפאדה השנייה, ירושלים, הרחובות היו ריקים, היו יורים של הערת שוליים שקרו ביום של פיגוע, ואנשים נכנסו מאחורי דלת, דפקו 3 פעמים, וכאילו כמעט ההרגשה שלו. ועכשיו אנחנו גם שוב במקום שהאומנות נעשית מאחורי הדלתות, בגלל סיבות אחרות, בגלל הקורונה, הכל סגור, ו... יש איזשהו הרגשה, הרחובות שוממים.
חללי האומנות סגורים.
גם אתם פותחים תערוכה שלא בטוח שיהיה אפשר לבוא לראות אותה, אנחנו מדברים כאילו, תבוא לראות את התערוכה, ופתיחה לא תהיה. זה גם סוג של סגירת מעגל.
נכון, מצטטת לאה, מצטטת את לאה, כאן במספרנו הקטן, אין ממה לפחד, כי אין חוק ישירה. אני חושב שאנחנו נהנים, אני חושב אחד מהשיחות שלנו זה שאנחנו לא צריכים את האלפי אנשים שיבואו לראות אתנו, אני לפחות. אז יש לנו פעמים.
לא, כמובן שאנחנו רוצים לחשוף את זה לקהל, אבל מספיק לנו שכמה עשרות אנשים או מאות, אני מקווה שכן נצליח לפתוח, ויוכלו להתרשם ולחוות חוויה, ובסדר, זה מה שיש, אנחנו רוצים להיות שם כשזה יוכל להיפתח בשביל הקהל שרוצה לבוא.
אנונימוס חוארו מן המאה הנוכחית. המגניפיקט להקדש העכשווי, מגניפיקט for the temple of contemporary, מנגנים אנסמבל חברי השכחה בניצוחו של אוסטד איסה מנון. Thank you.
אחד העבודות המרכזיות שלכם, עוד פעם, מגבול לא ברור בין סלמנקה למעמותה, זה המוזיאון העכשווי.
של העכשווי.
של העכשווי. זה פרויקט מתמשך, שהוא גם יהיה חלק מהתערוכה. איך זה התחיל? איפה זה נמצא?
בעצם זה התחיל כשעוד היינו בעין כרם, וזו הייתה גם תערוכה שלנו בשיתוף של עדה סופרת ווניה שוב, והתעסקנו באמת בשאלה, זה התחיל מזה ששמנו בחוץ שלט, המוזיאון של העכשווי במקום מרכז ממותה, ואז כל התיירים והעולי רגל של עין כרם התחילו להיכנס אל תוך המוזיאון.
לא התחיל מזה, זה המשיך עם זה.
אוקיי, אז במה זה התחיל?
התחיל בדיאלוג הזה עם מוזיאון ישראל. זה הדיאלוג עם מוזיאון ישראל. אנחנו הבנו בזה מהציטוט שבנו קודם, שבעצם מוזיאון ישראל הוא בנוי על המבנה של, בעצם על התכנון של כפר פלסטיני. אנחנו בתוך האדריכלות הוורנקולרית עצמה, אנחנו בעצם המוזיאון עצמו, אנחנו הדבר עצמו. בזה בעצם מה שאנחנו הבנו, שאנחנו לא צריכים להקים את העתק. אנחנו פתאום המקור, ובעצם התחלנו לפתח מספר פרויקטים, סייט ספציפיק, שעוסקות גם בהיסטוריה של עין כרם, גם דרך סיורים רב קולים בעין כרם, גם עיסוק עם הנוף הפסטורלי, לא פסטורלי של המקום, גם עם פרויקט שנקרא כנסיית הביקורת, שהתייחס למקום הנוצרי, וגם לג'ו דלגדו, וגם להיסטוריה של הבית, שהיה בית נפקדים, בבית דניאל הפסל, בבית קרן ירושלים, ואחר כך היה מנוהל על ידינו, ואחר כך היה הגיע, בלי שאנחנו נדע, גם יגאל עמדי, וכאן ההתפתחות המשיכה להתקיים, וזה עדיין חלק מהמוזיאון, מהעיסוק שלנו.
רק לא הזכרנו, בסופו של דבר הייתם צריכים לעזוב את המקום בעין כרם, מסיבות כאלו ואחרות פוליטיות שלא ניכנס אליהן, ובאמת הגעתם לבית הנסן.
נכון.
ומעמותה בעצם הוקם מחדש בבית הנסן עד היום.
נכון, בהחלט, כן.
ואז המוזיאון העכשווי גם עבר לבית הנסן.
אז המוזיאון של העכשווי גם עבר לבית הנסן, כשבעצם המחלקה האתנוגרפית זו המחלקה היותר מפותחת של המוזיאון של העכשווי, שזה העיסוק של בין אומנות עכשווית לאתנוגרפיה, וזה גם בגלל שהתחלנו להתעסק עם הדיבוק של אנסקי, שהוא היה אתנוגרף, וגם בגלל שתאופיק קנן, שהוא היה מנהל, הוא היה מנהל הרפואי של בית החולים ג'זוס הילפה, שלימים הפך להיות בית הנסן, בין 1919 ל-1948, הוא גם היה אתנוגרף.
אתם מדברים על המוזיאון של העכשווי, אבל ככל שאני מעלה בזיכרון עבודות, אז אנחנו רואים שיש יידיש, ויש את הולדת הקולנוע, והולדת הרעינוע, הקולנוע האילם, וגם כאומנים וגם כעוצרים, אתם מעודדים המון יצירה שבה כל המנגנונים הם כאלה, לא קצת מצ'וקמק. אני חושב על תערוכות שהוצגו פה בשנים האחרונות, הכל ככה חשוף, גם התיאטרון שלכם הוא פרפורמנס, ובו אין אשליות, אין שום דבר, בעצם כל הזמן חוזרים לאיזה מין מקור, וזה מעורר את השאלה, מה המקום של נוסטלגיה אצלכם בעבודה?
אני לא חושב שיש נוסטלגיה בעבודות שלנו, או לפחות מה שמוביל אותנו זה לא איזה רגש נוסטלגי, אלא פשוט העבר הוא חלק מההווה שלנו, ואין התבוננות רומנטית או נוסטלגית כלפי העבר. לאה?
אני חושבת שיש התבוננות על העבר, בהבנה שגם הוא חלק מההווה, כמו שדיגו אמר, ושהדברים הם גם מעגליים, ואז כן, כשאנחנו מרגישים שיותר נכון לעשות משהו באופן שהוא לא יהיה הכי, מבחינה טכנולוגית, הכי חדיש, אז נעשה את זה ככה, וגם הרבה פעמים מאפשר מבחינה חומרית, איזושהי באמת אפשרות טקטילית אפילו, שפחות נמצאת היום בכל מיני עבודות שהן, מה שהזכרנו בתחילת הפודקאסט, State of the Art. לנו כן חשוב הזיקה עם העבר, בשביל להשליך ולחשוב על ההווה.
אני אפילו אקח את זה לדוגמה ספציפית, בדיבוק, עדי קפלן ושחר קרמל, ממוללים בדים ליד המיקרופון כסאונד אפקט. עכשיו, היום לא צריך בן אדם שיהיה מולל בשידור חי בד ליד המיקרופון. למה בכל זאת לבחור לעשות את זה?
כי צריך את זה.
תסביר.
צריך את זה כי זה מה שהופך את, זה בעצם מה שמחיה את הסרט. הפעולה שמתקיימת בהווה. בעצם הפעולה של הדיבוב בלייב, הסאונד עם הבד או עם האמצעים האחרים שמשתמשים, הופכים את הסרט שאין לו חיים לסרט חי. וההפיכה של המת מחי זה חלק מרכזי בעבודה הזאת, וזה מה שמאפשר לנו, מה שלא היה מאפשר לנו להקליט את ה, או לעשות שימוש באמצעים דיגיטליים. כי החשיפה של המנגנון, והחשיפה של הסדק, והחשיפה של הטעות ושל האי שלמות, היא מרכזית או מאפיינת לפחות את, את העבודה שלנו.
וזה גם מה שמכניס לך גוף. שוב, זאת אומרת, הגוף על הבמה עושה את הפעולה.
מה שאומר שבסוף היום, אתם אנשי תיאטרון.
פרפורמנס.
פרפורמנס. נכון, כי אתם רוצים את הגוף על הבמה, החי, עם כל מה שקורה שם, כולל כל הטעויות וגם כל האלתורים, מאשר אולי המוזיאון הפלסטי, שזה נורא פלסטית, המוזיאון ששמים שם עבודות של אומנים מתים וזה, אתם רוצים את החי על הבמה.
ואני חושב שגם, נכון, גם התרוחות שלנו וגם הערה, הם היו אירועים פרפורמטיביים ביסודם, הם לא היו רק תרוחות, הם היו מאוד פרפורמטיביים, והתפיסה שלנו באומנות היא פרפורמטיבית לגמרי. כל תרוחה היא, אנחנו מדמיינים אותה מבחינה פרפורמטיבית. אולי הדוגמה הבולטת היה חיה בסרט, שבעצם לאה כסדרנית הייתה מובילה את אנשים דרך כל התערוכה, ואי אפשר היה לבקר לבד. אבל עוד משהו שמאפיין את העבודה, זה בעצם, אני חושב, הטעות, הטעות היא הפכה להיות חלק מהעבודה שלנו. הטעויות הן חלק מהאסתטיקה של היצירה שלנו, וזה אני זוכר אפילו מעבודות הראשונות, שהיה טעות בעברית, כמובן, כרגיל, ואנחנו נורא חייבים לתקן, בניבחה חלילי אמר לנו, מה פתאום? זה אתם, אל תעשו שום דבר, זה אתם, אתם לא צריכים לשנות. אנחנו גם מבטאים את התהליך, התהליך הוא צריך להופיע ולהיות, לא צריך, אנחנו רואים אותו כחלק שאמור להיות נוכח.
ואיך מבחינים מתי זה חלק מהתהליך צריך להיות נוכח, ומתי זה סתם לא מספיק מקצועי?
זו שאלה טובה, זה משהו שאנחנו כל הזמן, למשל, שכל הזמן שואלים את עצמנו, סתם, דוגמה מטומטמת אולי. היום ראינו שאחד המקרנים, הם לא מספיק חזקים, לא, זה לא חלק מהעבודה, אנחנו חייבים מקרן חדש, אין מה לעשות, זה לא, לא, זה לא עובד. זה שונה מזה שפתאום דברים מופיעים, ואז אנחנו מבינים שהם עושים סנס. כמו שהיה משהו, יש חלק בסרט החדש, דברים בספרדית, שלא תרגמנו אותם לעברית או לאנגלית, כי אין בזה טעם. ובסדר, מי שיבין ספרדית הוא ירוויח, יהיו פערים, אז יכולים להגיד שחסר תיגום. לא, לא חסר. זה בסדר. מי שמבין בספרדית יקבל חוויה אחת, ומי שלא מבין יקבל חוויה אחרת, וזה בסדר.
גם בהרבה מעבודות שלנו, שיש תרגום סימולטני לעברית ואנגלית, אז גם לא בהכרח אנחנו מתרגמים את אותו דבר לשתי השפות השונות. אז
באמת דיברנו, כמו שאנחנו אוהבים לעשות בפודקאסט הזה, על ההצלחות שלכם, ועל ההצלחות של סלמנקה. אבל אתם יכולים להסתכל עכשיו אחורה על ה-20 שנה, ולראות גם כישלונות, להגיד, זה לא היינו עושים ככה, או אוי, זה לא עבד כמו שרצינו, כאילו איזשהו כישלון שיושב לכם.
לי קל לחשוב על פרויקטים שלא יצאו לפועל בסופו של דבר, אז בעצם זאת שאלה אם אנחנו מחשיבים את זה ככישלונות או לא.
אני חושבת שהיו כמה רגעים שאולי אני הייתי פועלת אחרת עכשיו, לא יודעת אם זה היה כישלון.
זאת שאלה קשה, כי אולי באופן שאנחנו פועלים, כל כישלון הוא חלק מהתהליך וחלק מהעבודה, אז זה הופך בסופו של דבר לחלק מהתהליך. אז אנחנו אולי לא מחשיבים פעולה לא מוצלחת, או שלא יצא כפי שתכננו ככישלון, אלא פשוט היא נכנסת כחלק מהעבודה. כן היו רגעים של שאלות על הפעולות, כמו פעולה של הסוכה והביקורת של
גליה יאב,
שמעררים האם זה אולי הפעולה לא נכונה או לא כן נכונה, וזה שאלות שכן עולות, אבל מבחינה כישלון?
ציינו 20 שנה להתחלת הפעילות. אתם יכולים לחשוב איפה נהיה 10 שנים מהיום?
אני חושב שאנחנו רואים את עצמנו מחר בקושי. אני חושב שאנחנו חיים די בהווה.
מה עכשווי?
בעכשווי. אולי הסרט עוסק בשאלה הזאת, כי בעצם כשהסרט, התערוכה Permanent Residency, היא עסקה ברגע שאנחנו חושבים שיכול להיות שאנחנו ממשיכים במקום אחר. אבל הנה, על זה אנחנו דנים כאן, אז אנחנו לא יודעים.
כלומר, כשהיינו שנה בקנדה, היו מחשבות על להאריך את השהייה שם, וזה בעצם נקטע גם בגלל שדיאגו קיבל את המשרה בעברית, והיה צריך או לקחת אותה או... או לא, זה לא, לא היה אפשרות לדחות את זה, אבל השאלות היו קיימות בצורה מאוד חזקה, ועדיין הן קיימות כמו בהרבה מהאנשים שגרים במרחב המורכב שאנחנו גרים בו.
כי הבחירה לחיות בירושלים היא בחירה שעליה, כמו הבחירה ביחס למדיניות התרבותית שלנו, אומנותית, היא חוזרת כל שנה. אנחנו כל שנה וכל הזמן שואלים את אותם שאלות, בזה מעייף, בזה לא קל, אבל גם כמו בעבודות אמנות שלנו, גם בחיים, אנחנו שואלים את עצמנו הכל מחדש. או כמו שאשו אמרה וציטטה בטלנובלה, ולנו מה חסר.
לאה מאואס.
תודה.
דיאגו רוטמן, חושב סלמנקה, מרכז
מעמותה. מקווה שעוד 20, יהיה לנו עוד לפחות 20 שנה, אם לא 120 שנה, של יצירה לאמנות.
תודה לכם ממש.
תודה.
תודה.
הפרק הוקלט במרתף המרכז לאומנות ומחקר מעמותה בבית הנסן. טכנאי ההקלטה הוא אמיר בולצמן, עורך הסאונד הוא דניאל מאיר, והמפיקה היא קרין שבתאי. לשם שמיים מופק ביוזמת בית הנסן וחברת רן וולף, ובתמיכת הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת. למידע נוסף, קישורים ותגובות, בקרו באתר בית הנסן ובאתר ערב רב.